שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום חמישי, דלת באדר ב' תשע"א, יום גשום במיוחד ברוך השם. אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר דברים בפרק, אני אגיד לכם מיד, קפה. פרק קפה, פסוק תת. פסוק תת. וניגשה יבימתו אליו. לעיני הזקנים. וחלצה נעלו מעל רגלו. וירקה בפניו. וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש. אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. טוב, אז הרים חריפים, נכון? הוא לא רוצה להקים שם המת על נחלתו, שים לו טקס ביזיון. אנחנו דנו כבר בהרחבה בשיעור הקודם, מה לכתחילה, מה בדיעבד, לפי התקופות ההיסטוריות השונות, אבל פה הדברים הם ברורים. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו. למה צריך לחלוץ את הנעל? מה זה עושה הסיפור הזה? מה הצורך הזה? כן. אלא מה? מה הוא רוצה? הוא לא רוצה להקים שם למת. עכשיו, זאת אומרת שהוא לא רוצה להוריד נשמה חדשה לעולם. הנשמה היא דומה לגוף גדול. והגוף דומה לנעל. עכשיו למה הגוף דומה לנעל? כי הוא מקבל בקרבו, הגוף מקבל בקרבו את הנשמה, כמו שהנעל מקבלת בקרבה את הגוף. אלא מה? אם נשים לב, אנחנו רואים שהנעל מלבישה חלק קטן מאוד מגוף האדם. רק את הרגל, נכון? כל השאר, מה?
זה הבסיס.
זה הבסיס. אבל כל השאר נמצא מבחוץ. ככה, בדיוק ככה, היחס בין הגוף לנשמה. הנשמה יש לה נעל, זה הגוף. אבל זה רק החלק התחתון. ברור? אגב, מכאן להכרה תנכית ביחס גוף נשמה. כן? כלומר, חוקרי המקרא, הם מחפשים איפה בתנך יש זכר לנבדלות של הנשמה לעומת הגוף. הנה, בטקס הזה של חליצת הנעל, יש רמז לדבר הזה שהנשמה איננה כלולה כל כולה בגוף, אלא יש לה יסוד חיצוני. אז מאחר והוא לא מעוניין להביא נשמה לעולם, אז לוקחים ממנו את הנעל. אבל, כי הוא לא רוצה להביא גוף חדש שיקבל בקרבו נשמה חדשה. כן.
מה הקשר לו, לנפטר, שצורכים את הנעליים שלו?
אם
הולכים על הפנים שלו.
זה משהו אחר.
זה קשר?
לא, אין לזה שום קשר. אני לא חושב שיש קשר. כלומר, זה שזורקים את הנעליים של הנפטר, יש כל מיני אמונות תפלות, או לא תפלות, לא יודע, אמונות. יש בגמרא ביטוי כזה שמי שישן במנעליו תואם טעם מיטה. ואני חשבתי להסביר, תודה רבה, או, תודה, לא היית צריך, אבל בכל זאת, תיזהר, שלא ישפך עליך. כן, ביום קר כזה, מן הראוי באמת, וואה, זה שורף. טוב, יש... כן, התואם את המיטה, זה מי שישן במנעליו. כי הנעל זה גם מה שמבדיל את הגוף שלנו מן האדמה. והאדמה זה היצירה הטבעית המיידית שלנו. מה אתה עושה? בסדר. הנעל, האדמה זה המפגש הראשוני שלנו עם הטבע. אם אין לאדם נעליים, אין הפסק בין האדם לטבע. ואז מי שגובר זה הטבע. מה שאין כן אם יש הפסק בין האדם לבין הטבע, אז מי שגובר זה המוסר. לכן אמרו האומרים שצריך להשתדל לא ללכת בלי נעליים, לא ללכת יחף. יש מחלוקת לגבי ארץ ישראל, האם היא בכלל זה או לא בכלל זה. יש אומרים שארץ ישראל עפר הקדוש, אז אין בזה בעיה. אבל בחוץ לארץ, לכולי על מה ברור שזה לא בסדר, בבית המקדש אדרבה. אסור להיות עם נעליים, צריך להיות בלי, כי הטבע שם קדוש. בואו. אז אם כך, אדם שישן עם הנעליים, הוא ממשיך את ההפסק גם בשעה שהוא לא זקוק לו. אז זה נטייה אל המוות. ברור? לכן צריך להוריד נעליים לפני שישנים, ולהעמיד אותם מחוץ לחדר, יחד עם הגרביים. כן, אבל זה בנסיבות אחרות. מה? כן, כשאני ישן, הרגליים הם בגובה הראש, זה נכון. כן, זה גם, זה בעיה. זאת אומרת, זה ודאי, זה שנטייה לטבע. אבל אם אתה עשה גם נעליים במצב הזה, אז זה סגירות מוחלטת. לכן, ראוי להוריד את הנעליים. אבל זה המשמעות כאן. היא חולצת נעלו מעל רגלו, היא לוקחת ממנו את הגוף שהוא לא רצה להחיות בנשמה. דיינו, הוא לא רצה להביא ילד לעולם כדי להקים שם המת על נחלתו. לא, זה לא על פי הקבלה, זה על פי... כן, כן, זה המקובלים, יש להם הקפדות כאלה, כן. אבל אפשר להבין מאיפה זה בא. למשל, גם התורה אסרה להשתחוות על הרצפה. כן, מאותה סיבה. זאת אומרת, יש, זה גם בנגלה רואים סימנים לדבר הזה.
בעבודה ביום כיפור.
כן, שבעבודה ביום הכיפורים, אז אנחנו, כן, משתחווים, אבל שמים הפסק, כדי שלא יהיה לגמרי כמו שנאסר בתורה, כן. האם גם גרביים זה הפסק? נראה שלא. למשל, אנחנו רואים שהכהנים שלנו עולים לדוכן עם גרביים. אני צריך להסיע שבמקדש אנחנו נקפיד יותר. כן? ברור.
אז למה לא לשתי
עיניים? יש כאלה שכתבו... לא, יש כאלה שכתבו שצריך שגם הכהנים שלנו יעלו לדוכן בלי גרביים. אתה מה אתה אומר?
בזמן שינה.
כן, אבל הבנתי שאתה שואל על זמן שינה. אבל אני למדתי מברכת כהנים לשינה. בסדר? חוץ זה מכר, מה זה?
למה
כנעל אחד? כי הוא צריך להביא רק שם אחד. הוא צריך להקים שם לאחיו. על ידי ילד אחד זה היה מספיק. אז זה נעל אחת. בסדר? עכשיו, ויריקה בפניו. זה ממש לא אסתטי. האם, לאן הרוק צריך להגיע?
לרצפה.
לרצפה, כן. זה לפחות זה. שהרוק לא צריך להיות בפנים, הוא צריך להיות בארץ. כן, כן, צריך שיהיה ניכר לעיני הרבנים. כן, זה מעניין, למה הדבר הזה? מה היריקה הזאת? רוקע, ארץ על המים, לא, רוקע זה עם עין. וכאן זה יריקה עם ה', זה לא קשור בכלל. כן. אבל מה משהו? יש פה ודאי, כמו בכל דבר שקשור לזיווג איש ואישה, יש פה רמזים על דרך הפסיכואנליזה. כן? הוא לא רצה לתת מזרעו להקים שם לאחיו. ויש יחס בין פה של מעלה לפה של מטה, ולכן היא פולטת את מה שהוא לא רצה לתת. כלומר, זה כאילו, זה סמלי, זה בדימוי אסוציאטיבי. אגב, והראיה שחזל צודקים כשהם אומרים שהרוק צריך להיות על הארץ ולא בפניו, שהרי מאיפה למדנו את הביזיון שיש בלו להקים שם אחיו? ממעשה יהודה ותמר, נכון? ששם ער ועונן, כתוב בעונן, ושיחת ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו, נכון? אז באופן דומה, גם כן, ושיחת ארצה, אז היא יורקת, וזה מגיע לארץ. ולכן היא באה לבטא מה בעצם הוא עושה. הוא מסרב לתת נשמה בתוך הגוף, דיינו, להביא את הרגל בתוך הנעל, והוא מסרב לתת זרע לאחיו כדי להקים שם, ולכן יש היריקה. ברור? זה פשוט הקבלה. הקבלה משלית. ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, עכשיו הכל מובן. בסדר? ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אם זה נכון מה שכתוב כאן בפסוק, היה צריך להיות לנו הרבה משפחות בישראל שקוראים להם כך. ולא מצאנו, כן? הרבה אנשים עושים חליצה, ולא רואים שמחליפים להם את השם משפחה לבית חלוץ הנעל. מה? אולי, לא, האמת היא שאז רשי כותב כאן שהכוונה מצווה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל. בבית הדין, בבית הדין, כל מי שנמצא עכשיו אומר חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. כמו שאומרים, מקודשת, מקודשת. מה?
אחרי זה לא?
אחרי זה לא, אין מצווה. כן. בתורה הוא נקרא בית חלוץ הנעל, ואילו במשנה היא נקראת חלוצה. והוא חסר כינוי. האם גם בזה חלוץ תמורות במהלך הדורות? יפה. כן, כי באמת זה דבר מעניין. למה לקרוא לה חלוצה? הוא החלוץ. נכון? היא החולצת, אפשר להגיד, כן? אם כי גם במשנה כתוב חולצת ולא מתייבמת, כשרוצים לדייק. כן, יש לזה דרך קיצור, אבל יכול להיות שיש לזה גם משמעות, כן? כאילו שהוא נחלץ ממנה, אז היא חלוצה. טוב, או שהיא נחלצה ממנו. כן, היא נחלצה ממנו. כן. אבל זה נכון, זה מתאים לפי ההתפתחות של הדורות. שמלך הדורות לא רצו לקיים ייבום, העדיפו את החליצה.
עכשיו, אם הוא רוצה בייבום, והיא דווקא רוצה בחליצה, כמו שאמרנו שעבר שבדורנו זה חיים.
לא קופים. היום משתדלים...
היא צריכה לירוק עדיין?
עדיין, עדיין. תמיד היא היורקת והוא הנחלץ. אין מה לעשות. ככה זה. זהו. כי אנחנו הולכים לפי המהות. הרצון הוא השטח החיצוני של המהות. לפי המהות הוא צריך לרצות והיא צריכה לרצות, כלומר זה המצב. טוב, פסוק י' א', כאן אנחנו שוב חוזרים לעניינים של קדושת הברית, כלומר האמיתית שלא הפסקנו לרגע אחד. הסברנו שכל הנושא של פרשת כי תצא זה מסביב לפגם הברית ותיקונו. אז גם פה הפסוקים הם מאוד, הייתי אומר, ציוריים, בוטים אפילו. כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו. וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו. ושלחה ידה, והחזיקה במבושיו. וקצותה את כפה, לא תחוס עיניך. סיטואציה לא נעימה. אבל מה פירוש הדבר? היא רוצה להציל את אישה מיד מכהו. מה זה להציל?
להציל את
בעלה מההוא
שמות.
להציל שמה לא יקרה לו? שלא יחטוף מכות? או שלא ימות?
אולי שלא ימות.
שלא ימות. אז פיקוח נפש, נכון? נכון? אז מה הבעיה? זה טוב מאוד מה שהיא עושה עם ככה.
דין רודף.
מה? דין רודף. היא צריכה להציל את בעלה. מצאה את המקום החלש. וככה היא תציל אותו, מה הבעיה בכלל? נכון? אז למה באים אליה בטענות?
לא באו אליה בטענות.
אליה כן באים, וקצותה את כפה. מה זה?
מה זה לא תחוס
עליך?
אל תרחם עליה. מה זה? למה? היא דווקא עשתה מעשה בסדר. אז מה? מה? הם רבים, בסדר. בסדר, היא רוצה להציל את בעלה. מותר לה להציל את בעלה או אסור?
חובה.
חובה. כן, חובה. אז מה באים בטענות? למה לא בדרך הזאת? מה אכפת לך? איך שיהיה? אפילו להרוג אותו אפשר, נכון? אם כדי להציל מישהו מרציחה, אני צריך להרוג את הרוצח, זה בסדר גמור. מה? מה שצריך להרוג, מה שדין רודף, ודאי. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו שעומד להרוג את חברו, אז מותר לך להרוג אותו, כדי להציל. אלא מה?
ואם שניהם יהודים,
זה לא משנה. עד רבה. כלומר, מישהו הולך להרוג את חברו, וזה הלכה מפורשת. אדם רוצה להרוג את חברו, כן? ואתה רואה שהוא כבר שלף את האקדח, ועוד מעט אותו הוא יורה, אתה יורה בו. כדי שהוא לא יהרוג. נכון? זה הלכה מפורשת. אלא מה? יש בעיה, אם אפשר להצילו באחד מעבריו, אסור להרוג. כלומר, אם אתה יכול לפצוע אותו, בלי להרוג אותו, באופן שזה יועיל כדי למנוע את הרציחה, אז אסור להרוג אותו.
אבל אם זה שבא להרוג, לא יודע מה, אם שבא להרוג הוא באמת רשע, לא יודע מה עשה לו. אני לא באמת יודע מה הלך שם, כאילו. אם אתה יכול לא להרוג אותו, רק להגריל אותו, לא, בלי קשר, למה שכן? אני לא יודע באמת מה...
כלומר, אתה אומר, אולי הרוצח... אתה אומר, אולי הרוצח צודק, והנרצח לא צודק.
כן.
כן? כלומר, אדרבה, אולי הרוצח נמצא במצב של הגנה עצמית, ואדרבה, מצווה לעזור לו להרוג את הנרצח.
אבל אני לא יודע את זה.
כן, נו. אז אתה עכשיו רק מוסיף נתון נוסף. אתה מדבר על נתון. יודע, לא יודע. אתה כאן שואל שאלות של סיטואציות שונות. כן, אנחנו מדברים פה על הדין העקרוני. עכשיו, איך הדין העקרוני הזה בא לידי ביטוי הלכה למעשה? כשלמשל, השולף האקדח הוא דווקא בהגנה עצמית וכדומה. בסדר, אז אני לא בא עכשיו לפרט כל פרט ופרט. איך יודעים כל דבר? יש לנו הלכות. מה עושים במקרה של ספק, במקרה של ודאי, במקרה של אומדנה, חזקה וכדומה. בסדר? אבל אנחנו עכשיו מדברים על האופן העקרוני. אתה יודע שההוא רוצה להרוג את ההוא, הוא רוצח, הוא מסכן, רק נרדף, וזהו. בסדר? מה אתה עושה? אתה מציל אותו. עכשיו, איך אתה מציל אותו? אם אין ברירה, אלא על ידי הריגת הרוצח, אז אתה הורג, אם זה הדרך היחידה. אם יש דרך חלופית, אסור להורגו, אלא צריך לפוצעו או כל דבר אחר. בסדר? אז לכן פה מדובר באופן שהיא יכולה להציל אותו, בלי להרוג את, את השני, וההחזקה במבושיו היא סכנת נפשות. בעצם היא הרודפת עכשיו. היא המסכנת. כי התפיסה הזאת, כן, עשויה בהחלט להביא להריגה של השני. כלומר, יש שם עורקים כאלה, שאם הם ייפתחו, האדם תוך 3 דקות מת.
או להריגה של כל הדברות שלו.
מה?
אם היא תפגע
בעורק ראשי. להביא ילדים זה לא משנה בכלל. אם היא תפגע ביכולת להביא ילדים זה בכלל לא משנה. העניין הוא כזה, אם היא עלולה לרצוח את האיש הזה, כשהיה אפשר להציל באופן אחר, אז היא לא בסדר, נכון? כלומר, היא עכשיו הרודפת. כיוון שהיא הרודפת, אז היא, כלומר, אז מה צריך לעשות במקרה כזה? לפצוע אותה, יפה, וקצות את כפה.
אבל היא מצילת בעלה ממוות, אז...
לא.
זה
שהיא מצילה את בעלה ממוות, זה בסדר גמור.
נו, אז מותר לה להרוג את השני.
אבל... זה שהיא רוצה להציל את בעלה ממוות, זה בסדר גמור. אבל היא צריכה לעשות את זה באופן שלא יהרוג את האיש הזה.
אבל היא יותר חלשה ממנו.
למה יותר חלשה? איך אתה יודע שהיא יותר חלשה? אולי היא ג'ברית והוא חזק חלש. אתה לא יכול לדעת. אתה עכשיו מדבר עכשיו ציורי סיטואציה. הקם להורגך, השכם להורגו. כי אם אין לך דרך אחרת, אלא על ידי הריגתו. אבל אם יש לך דרך אחרת, מה שהריגתו. אתה תפצע אותו, ועכשיו הוא יהיה מושבת מכל יכולת רציחה. זה בסדר גמור, נכון? אז במקרה כזה אסור להורגו. בסדר? אז זאת אומרת שפה מדובר באופן שהיא הייתה יכולה להציל אותו באופן אחר. היא הייתה יכולה לשבור לו את היד למשל, והיא לא עשתה את זה. במקום זה היא סיכנה אותו. כיוון שהיא סיכנה אותו וקצותה את כפה. מה זה וקצותה את כפה? מי קוצץ את הכף?
בלי.
מה? מה פתאום בית דין?
אותו אחד שמגן על עצמי.
לא, הצופה. הצופה שרואה את הדבר הזה, רואה שאחד משני אנשים עומד בסכנת נפשות, אז כדי למנוע את זה, הוא חותך את היד של האישה.
למה זה לא בית דין?
זה באותו רגע.
זה באותו רגע, נכון?
למה הרב מדייק את זה?
רגע, מה פתאום? ראית שבית דין אי פעם קוצץ איבר כלשהו?
לא ראיתי.
לא ראיתי דבר.
לא ראיתי גם מספילה, לא ראיתי גם מספילה.
אם זה בצפת, אז לא ראיתי
את
זה, כי אז היא לא
ראיתה
אותו.
באיראן...
כן, באיראן זה גם. עכשיו, אז מה שאני מסביר כאן, וקצות את כפה, לא תחוס עיניך, המשמעות היא בשעת מעשה. זה מדיני הצלה של נרדף. כן, אז בדין רודף. כלומר, כיוון שיש לה דין רודף, וקצות את כפה. זה... אחד הפירושים, כן, מה אתה אומר?
מה שאומר, נאמר כאן לא תחוס, נאמר לאלן בית דין זוננים לא תחוס.
נכון.
אז רש"י מדייק מדין זוננים, שם זה כן בית דין.
אתה אומר כך, רש"י אומר, נאמר בית דין זוננים לא תחוס, ונאמר כאן לא תחוס, שם בית דין, אז גם פה בית דין, נכון?
לכאורה.
כן, ככה אתה אומר שרש"י מדייק. כלומר, אתה פה החלטת מספר דברים. א', שאני לא מכיר את דברי רש"י.
לא, אני שואל.
לא, לא. זה מה שאתה... לא, שאלתך מניחה שאני לא ראיתי את רש"י. דבר נוסף, אתה חושב שרש"י מאשים את התנאים שהסבירו כמו שאני הסברתי עכשיו, שהם לא בסדר.
אה, זה לא בסדר?
זו מחלוקת בין התנאים, איך להבין את הפסוק. בסדר? אז בינתיים הבאתי תנא אחד. בסדר? לא הבאתי את התנא שרשי מצטט. עכשיו, אבל בינתיים, אבל כלל גדול, לפני שאנחנו לומדים רשי, אנחנו לומדים פסוקים. בסדר? מה הפסוק אומר לנו? נגיד, הרי הפסוק הזה נכתב הרבה לפני שרשי נולד. איך קראו אותו לפני רשי? בסדר? אחר כך, תורה שבעל פי יש לה גם מה לומר. וקודם כל, מה הפסוק אומר? וקצות את כפה. מה זה לקצות את הכף? כפשוטו, לחתוך לה את היד, כדי למנוע את ההריגה של האדם הבעל המבושים. נכון? זה הכוונה. עכשיו, יש משמעות אחרת שמסבירה את הכל בבית דין. שבבית דין צריך לחייב אותה לא מדין רודפת, כלומר, לא מדובר באופן שהיא סיכנה את החיים של השני, אלא מדין שהיא ביישה אותו. ועל בושת יש תשלום, נכון? מה התשלום? ממון, וקצות את כפה, כלומר צריך לקצוץ, דהיינו לקבוע סכום של מעשה כפה. לא תחוס עיניך לומר שמסכנה יעניה בין לכסף. בסדר? עכשיו זה נשמע לך מהפשט או לא?
לא.
זה ודאי לא הפשט.
זה כדי קרוב.
כן, ככה אתה מבין?
זה כמו עין החתיים.
אז היו גם אומרים, אז גם העדיפים לא צבא נגיד. יש כל מיני
אזורים רגישים נגיד. לא, מדברים פה בסיטואציה מצויה. זה מה שעשו לי.
אבל זה לא מצוי בכלל.
לא מצוי בכלל?
איך הוא מגיע? זה קשה להגיע למבושים.
יותר מסתובב מהצד
של כאן לנגוע בגרון.
כן, ברור. כל הסיפור הזה לא נשמע. עכשיו, אפשר להגיד שבכלל פירוש אחר לגמרי. שכיוון שיחס גם יבושה, בדין יחתוך לה את היד, זה גם אפשר לומר, אבל זאת לא הלכה, הלכה אינה, כן? כמו שעין ותחת עין, אנחנו גם כן אומרים שזה ממון להלכה, ולא למעש, ואף על פי שפשט הכתוב, זה כפשוטו. אז פה, גם פה התורה שבעל פה משפרת, אפשר לומר, משפצת את מה שעולה בפשט הכתוב. אבל אני בכוונה הבאתי לכם את הדעה שלא מובאת ברש"י, בגלל שהיא מבחינה מסוימת יותר קרובה אל הפשט. כן. למה צריך להשאיר נעליים מחוץ לחדר? זה מוזכר בהלכה גם? תשובה. להוציא נעליים מחוץ לחדר, זאת המלצה לבעלי פנימיה, ליושבי פנימיה, שלא תמיד בקיאים בהלכות התחשבות בחברה, ולכן מדין ואהבת לרעך כמוך, צריך להוציא את הנעליים מחוץ. כן, זה לא מוזכר בהלכה שם, וגם בכלל לא. אלא דרכי בשיעורים לומר דברים על דרך הרמיזה עם מעט הומור וקצת ציניות. טוב, למה שלא תיתן מכה בראש? למה דווקא במקום הרגיש? כי ככה זה תופס אותו. כן, אנשים שהולכים מכות, בדרך כלל מכה בראש לא בדיוק מפחידה אותם. כן? ואם תשים יש לו כסדה. אלא מה? מדובר פה במקום... הרי גם זה צריך לדעת, בקרבות רחוב, אם אדם מותקף, כן? אחד המקומות שמיד צריך לחשוב לפגוע בהם, זה במבושים, זה דבר שיכול בקלות לשחרר אותך.
אבל כן. אותו החזיקה,
שלא
כתוב
במבושה. כן, זהו, אז לא, פשוט שאלו למה דווקא הראש, למה דווקא שם ולא הראש. כן, מה אתה אומר?
למדתי בזמנו שיש גם דין רודף בחיות.
יש דין רודף בחיות, מה פירוש?
דין רודף, אתה רואה למשל כלב רודף אחרי חתול,
כן?
צריך להרוג אותו.
באמת?
זה ילכות תאילנדים,
הרב. ראית דבר כזה?
דין רודף.
שאם אני רואה כלב רודף אחרי חתול, צריך להרוג את הכלב?
לא, אתה חושב.
לא.
הרב יבדוק את זה.
מעניין מאוד.
הרב יבדוק את זה.
אתה תבדוק את זה ותביא לי את המקום, בסדר?
הרב, יש לי מקום. לא
יחרד
כלב
יש לנו אחר. אני אבדוק.
תבדוק. זה מעניין. אני לא חושב שזה נכון.
למה לא? מלחץ סברה, כן?
למה סברה, כן? מה, אני צריך להציל את החתול מהכל?
כן.
מה, אני אח שלו?
מה?
אז מה?
לא.
אז רבה, כן.
עליי אוכל.
כן, איך האוכל? מה יעשו מה? אז מה, הכלבים לא יאכלו כבר? כן?
הכלב שהורג לא אוכל את החתול.
בסדר, זה חלק מה... איך לומר? זה חלק מההתאמנות שלו, מה?
אולי זה...
אני... ואתם מה תעשי אם זה חתול שרודף אחרי הכלב?
שמה?
זה החתול שרודף אחרי הכלב?
זה שלא יהרוג אותו.
זה תדע לך שאני ראיתי דבר כזה. ראיתי חתול רודף אחרי כלב קטן. ואז הגיע הכלב הגדול, כמו הכלבה, האימא של הכלב הקטן, והצילה. כן? דין רודף.
דרך אגב, הם כמעט אף פעם, הכלב לא טורף את החתול, ככה שזה...
טוב, נו,
לא טורף אותו,
רואה אותו. חוץ מזה רק שנייה. אני חושב שכל הסיפור הזה זה סתם אגדות, כי באמת גם הכלבים, גם החתולים וגם העכברים אוכלים מפחי האשפה. זאת האמת. מה אתה אומר?
סתם לברך קצת את הנושא של הרודף. כאשר אדם נרדף, הוא מותר לו להרוג את הרודף, ומישהו אחר מהצד יש לו פחות זכויות לפגוע בנרדף?
לא, לא.
ברודף?
גם הנרדף וגם הצופה יכולים, או אפילו מחויבים, להרוג את הרודף אם אין ברירה אחרת. אם יש דבר אחרת, אז אסור להרוג אותו, אלא צריך לפצוע אותו.
אז אם זה כך, אני חוזר, עכשיו אני חוזר את מגיעה לשפטה. כשמלמדים נשים קרב מגע, אז אחד הדברים שמלמדים אותם זה ישירות קודם כל. יש תקיפה או משהו ישר לראות שם.
נכון.
האם זה לא מה שנקרא עליית מדרגה גבוהה מדי?
לא.
למה?
כי הוא לא ימות מזה. כן? כלומר, זה בדיוק העניין. אם המכה היא מכה שיש לה סבירות גדולה להרוג, אז זה אסור. אבל בעיטה כזאת לא חושב שהיא הורגת.
מהממת.
היא עושה, כן, היא מנטרלת לבן אדם. אבל, טוב. מה?
אז כל זה לא...
אם
יש כל
ה... לא, שם המדובר שהיא לא מתכוונת לבעוט. היא מתכוונת לתלוש. וזה בהחלט סכנת מוות. זה ברור. כן, ברור שיש... במפסעה יש עורקים שאם הם נפצעים, אדם מת, אין מה לעשות.
אז יהיה דין שונה מבועטת.
נכון. טוב. י' ג' לא יהיה בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. מה זה האבנים האלה? מה, אסור לאסוף אבנים כבר?
משקולות.
כן, משקולות. מדובר שהפעם היו, המשקולות זה היה בדרך כלל מאבנים. לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו מעופרת או ממתכות וכדומה. אבן, אבן הייתה שוקלת. כן? אלא מה? יש לאדם אבן ואבן, גדולה וקטנה. ואז לצורך מכירה זה כך, לצורך קנייה זה כך. כן, זה כמו שאתה שואל... לאנשים מבחנים בהנהלת חשבונות, אז היהודי, שואלים אותו כמה זה 2 ועוד 2, אז הוא אומר, לבחירה או לקנייה. כן, מה אתה אומר?
גם לפי מה שלמדנו מילדים, גם אבנים מעופרת היום קוראים להם אבנים.
אתה אומר, מהילדים למדנו שגם אבנים מעופרת היום קוראים להם אבנים, חמש אבנים. אבל זה לא מעופרת. זה מתכת אחרת. לא, כי אם זה היה מעופרת, זה היה מסוכן. תדע לך שהעופרת זה רעיל מאוד, מסוכן.
פולט רעני.
יש שערלת עופרת.
שערלת עופרת, טוב?
טוב,
אני רואה. כן. עכשיו, זה לגבי משקל, לא יהיה בביתך איפה ואיפה גדולה או קטנה, מדובר במידה, בנפח. זה במשקל, זה במידה. יש... יש הלכות בזה, שחייבים כל חודש להחליף את המשקולות, לבדוק את המשקולות וכו'. אסור להחזיק משקולות לא, לא, לא טובות, אפילו אם אתה לא משתמש בהן. יש באחת הרבנויות של הרב קוק באירופה, אז היה מקובל באותה העיר שהרווחים במקולות ממכירת המלח, כמה כבר, זה כמה גרושים, כן? הרווחים שיש למוכר ממכירת המלח, זה הולך לרב של העיר. זה היה חלק מהמשכורת של הרב, והרב קוק שהתמנה באותה קהילה, דרש שיחליפו את המשקולות שבהם שוקלים את המלח, ממשקולות מתכת למשקולות זכוכית. כי זכוכית זה יותר בטוח שאין פה רמאות, ולא הסכימו, ולכן הוא ויתר על ההכנסה הזו. טוב, אם... היא מסכנת את החיים של השני. אז בעצם מותר להורגה, אם אין ברירה אחרת. אבל אם יש ברירה אחרת, רק לקצות את כפה. לחילופין, למה אין כאן התניה שמותר לקצות את כפה רק בתנאי שיהיה אפשר למנוע בדרך פשוטה יותר? תודה. למה זה לא מותנה? כי זה תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. התורה שבעל פה מדברת על כל הסיטואציות האפשריות. ואת המקרה הזה של דין רודף אפשר לפרוט לפחות ל-20 מקרים שונים. כן? ההוק עם בהגנה עצמית, ודאות, לא ודאות, יהודי וגוי, כל מיני דברים כאלה. כן? סיכון של אחרים שנמצאים בשטח, וכדומה. אבל בשביל זה יש תורה שבעל פה. כן.
גם משקל אדם, אם הוא לא כל כך מדויק או לא תקין, אסור להשאיר, או משקל של האישה שמשוקלת בגרמים לצורך בישול ואפייה?
לא, מדובר במשקולות שמשתמשים בהם למכירה. כן.
זה מה של משקל אדם האחרון.
לא, למשל אם יש לך משקל בבית כדי לבדוק מה מצב הדיאטה, והמשקל לא לגמרי מדויק, זה בסדר, תלוי גם באיזה כיוון.
תלוי מי עולה עליו.
כן.
מה זה לחבר?
איפה? זה... יש לך כלי של איפה, ואתה שם בו קמח, אתה בא לקנות אצלי קמח, אני מודד לך באיפה. הבעיה היא שהרבה פעמים האיפה היא קצת מלוכלכת, אז אני שם לך נדבק שם הקמח, אז אתה מקבל קצת פחות, או יש לי איפה קצת פחות גדולה, אחד אומר, כן? אבן שלמה, וצדק יהיה לך. אבן שלמה, איפה שלמה, וצדק יהיה לך. למען יאריכו ימיך על האדמה, אשר השם אלוהיך, נותן לך, כי תועבת השם אלוהיך. כל עושה אלה, כל עושה עוול. טוב, מה זה התוספת הזאת של כל עושה אלה, כל עושה עוול? רואים שהכתוב רוצה לרבות. מה הוא רוצה לרבות? הוא רוצה לרבות מקרה שההלכה לא אסרה. אבל אם זה עוול, למרות שההלכה לא אסרה, זה תועבת השם אלוהיך.
כל הטריקים?
כל הטריקים. כשזה בא לרמות בני אדם.
עכשיו דוגמה הרב?
דוגמה, אני אביא לכם עוד מעט, מהרמב״ם, כן.
מי? מה?
אתה רוצה, כן, אתה רוצה להגיד משהו.
אז משהו שדומה. כן. נגיד היום במקולות, בסופרים, בכל מיני חנויות, עכשיו אתה קונה משהו, ויוצא לך 95 אגורות.
נכון.
מה עושים במצב כזה? כי הרוב מעגלים, אם זה 96 אגורות, אז בדרך כלל מעגלים כלפי מעלה. אם זה 92, אז מעגלים כלפי מעלה.
אתה שואל, כן. זה שמקובל היום, אם הדבר הוא לפי החוק, אין בעיה. כן, אם זה לפי החוק של המדינה זה בסדר. אם זה לא לפי החוק של המדינה, אתה צריך לדייק. אגב, גם אם אתה קונה ב-96 אגורות או 92 אגורות, אם אתה משלם באשראי, זה יוצא מדויק.
באשראי כן, מזומן זה בעיה. כן,
למה אתה קונה במזומן? קונה באשראי, מה אתה רוצה? לבן, תשלם, מה זה באשראי?
לא, כן. נהיה בסופר. כן.
טוב. בסופר הם כן מאשרים
לך, אני רק מתחיל. מה הקשר? תן לבן, אתה קום אחרי זה, נכון. תן מצוות ייבום, אחר כך הבאה... שמחזיקה במושה וחזיקה איפה. עכשיו שיפה ויפה בזה שלא נגיד באותה מידה. אבל זה קשור לקודם זאת. צריך לזה, זה לא עתיק הדבר כזה שנזרק בפנינה.
אחרי השאלה? תשובה. אתה, כפי שהסברנו בתחילת השיעור.
שאלה מה?
כשעוד לא הגעת.
אה, לא הגעת? לא שמתי לב.
לא, לא השאלה.
מה? השאלה היא מה הקשר בין מצוות ייבום, נושא האישה ומחזיקה במבושים, ואבן ואבן, ואיפה ואיפה. כן? שלושת המצוות האלה, מה הקשר ביניהן? כפי שהסברנו בתחילת השיעור, כאשר לפי טענתך, כן? הודעתך במפורשת, לא הגעת. הרי שאנחנו עסוקים כאן בתיקון הברית. כל העניינים שקשורים לברית, תיקונו של הברית, מוזכרים כאן. אז מה זה הברית? זה או הפיזור או הכינוס. ברור, למשל, כשהוא לא רוצה להקים שם לאחיו בישראל, אז הוא גורם לפיזור של אשת המת, היא הולכת החוצה. כן? אז כמו כן גם פה יש פגיעה בהולדה, כן? במבושים. וכמו כן גם יש פה פגיעה ברכוש. באבן ואבן ואיפה ואיפה.
מה זה פה פיזור?
זה הממון. כל הגוזל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו. ולכן גם יש להם קשר בין הברית לבין הכלכלה. יוסף הצדיק הוא גם המשביל. בסדר? עכשיו, כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון גם למקרים שההלכה מתירה. לצורך זה, אביא לכם את דברי הרמב״ם רק רגע.
יש פה הרבה. משנה תורה יש פה.
לא, זה לא משנה תורה שאני מחפש. יש משהו אחר. מסכת נידה. יש פה מסכת נידה? יש, יש דיבה.
אכן.
צריך להיות. רק רגע. אז אני אגיד מה. פעם היה פה שס שלם. כל דבר שהוא הפך גזלה, מוסיף חיים. פשוט מאוד. הגזל זה אובדן החיים. אז אתה דואג לחיים של השני, כן? לוקח את דמיו, אז יש לך חיים.
פשוט מאוד. גם כתוב בכיבוד אב ואם גם וגם...
אותו דבר, כי ההורים הם אלה שנותנים את החיים. אז אם אתה מכבד אותם, אתה מעריך את החיים, מגיע לך חיים. זה הולך ביחד. כן. עכשיו, איפה היינו?
ברמב"ם.
במסכת כלים, פרק זין משנה י"ב, או פרק י"ב משנה זין, אני כל פעם מתבלבל, יש דיון לגבי דינר, דינר, לא סלע, לגבי סלע, סלע שנשחק, סלע הכוונה מטבע כסף, שקוראים לו סלע, והוא נשחק, ברגע שהוא נשחק, הרי פעם הערך של המטבע היה לפי כמות המתכת שהוא מכיל, אז כשראו שמשל אם הדינר נשחק, אז חייבים לקצוץ אותו. או שעושים אותו חלק מתכשיט, עושים בו חור, ואז הוא תלוי בצבא, או שחותכים אותו. מדוע חותכים אותו? כדי שלא ישתמשו בו. כדי שלא ירמו בו את בני האדם. אז הרמב״ם שמה מאיר, שמכאן שאסור להשתמש בו לרמות גם את הגוי. נכון? שהרי אם היה מותר לרמות גוי, אז היינו אומרים, בסדר, אל תשתמש בזה כלפי יהודי, תשתמש בזה עם גוי, תעבוד עליו, נכון? אז אומר הרמב״ם, וזה שידמו קצת, שידמו ההמון, הוא קצת מן היחידים, קצת מן היחידים, כן הרבנים, שהתעה הזו מותרת עם הגוי, אינו אמת. ואז הוא מביא שמה מספר ראיות, מן התורה, שאסור לרמות את הגוי. אחר כך הוא כותב, ובפרט אם יהיה בדבר הזה חילול השם, אז משמע שחילול השם זה נגיד, אפילו אם לא יהיה בזה איסור, אבל יהיה בזה חילול השם שזה דבר יותר קשה. ואחר כך הוא מוסיף, והגעה לאדם מידות רעות. כלומר, אפילו אם תגיד שאני אעשה את זה בלי שיהיה חילול השם, ובלי לעבור על ההלכה, אבל מידות רעות יהיו בנפש. ומאמר הכתוב שהקדוש ברוך הוא יתעב, את הרמאויות האלה, ויתאב עוסן. הוא שכתוב, כי תואבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול, והנה כבר יצאנו מכוונת המשנה, אך העירונו על מה שאי אפשר להימלט ממנו. ואז הוא ממשיך את הפירוש. יש דברים שאתה תמיד יכול למצוא בהלכה, כל הדברים, אבל איך אומרים, כשר, אבל מסריח.
זאת אומרת שברוך שאם אדם משתר הולך לשוק, אין שטר
מזויף, מטבע מזויף, אסור
לו לשלם בו
הלאה. נכון,
נכון, בדיוק. לגלגל אותו.
מה?
להמשיך לגלגל אותו.
אסור להמשיך לגלגל את השטר מזויף, כן, כן, בדיוק. מה?
הוא צריך לגזור אותו לפי זה.
צריך לגזור אותו, למסור אותו למשטרה, לא יודע מה, משהו כזה. מה?
חור,
תחשיט.
הרב אמר
קשר,
אז מישהו, אם להשליט
הישר והטוב,
אז אסור לעשות את הדברים האלה?
כן, זה אסור, למרות שאתה יכול להגיד ש... מה, לא תמצא איזשהו איסור מוחלט בהלכה. עכשיו, אז נשאלת השאלה, שאלה מהותית. אם יש דברים שמתועבים, אז איך ההלכה מתירה אותם? איך יש פרצות כאלה בחוק?
הרב, לא בשביל זה, בפסוק הזה, ועשית ישר והטוב, הדרכה כללית.
אבל אני שואל, למה בכלל יש פרצות בהלכה?
כשיהיה מוסר בהלכה, לאנשים.
כי לפעמים צריך לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, יש מצבים שאנחנו כן צריכים למצוא פרצה בחוק. ולכן זה יותר נוח שהתורה מראש לא תאסור דברים מסוימים, כדי שבשעת הדחק ובשעת הצורך כן נוכל לסמוך על זה.
אפשר
אפשר דוגמה? עם שכנים, משהו?
יום הזר, שבוע שעבר.
אתה יכול להגיד את זה?
כן, למשל הגמרא מספרת על שמואל, איך שהוא היה מרמה את המוכר. כן, כתוב בגמרא, שהוא היה מרמה את המוכר הגוי, שמה שהמחליף איתו קד של זהב, היא בקד של נחושת, שאני רק כמו זהב. בקיצור, שמה משהו נורא. כן, אז שמה מסביר, הרב מרגליות מוכיח במאמר יפה שהוא כתב על זה, להראות ששמואל הבחין שזה מדובר ברכוש גזול. ברכוש גזול בכלל לא שייך למוכר. לכן הוא עשה את זה.
זה גונב מגנב פטור.
לא, זה לא גונב מגנב פטור, זה משהו אחר לגמרי. זה גונב מגנב פטור מן הכפל, לא פטור מן הקרן.
זה לא נבל ברשות התורה, כל ההלכות האלה?
אז זה בדיוק העניין, שאלה מתי זה נבל ברשות התורה, או מתי זה נצרך. לפעמים אתה צריך לעשות כל מיני דברים, כדי שתוכל לקדם את העולם. טוב, פסוק י' ז', עכשיו אנחנו מבינים דבר מאוד מעניין. אם כל ההקשר של המצוות האלה זה הקשר של קדושת הברית, זה מובן, אם כן, מדוע חז"ל קשרו את הפרשה שאנחנו עומדים לקרוא, את פרשת זכור, לענייני הברית. כי זה ההקשר. זכור את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם ממצרים. מה הוא עשה לך? אז בסדר, אז זה כתוב בהמשך. אשר ככה בדרך ויזלב לך כל איך השם מאחריך ואתה ויגב לו הרי אלוהים. אבל חז"ל אמרו, מה שהוא עשה, הכתוב לא אמר. אבל שהוא היה חותך מילות וזורקן כלפי מעלה. כלומר, היה לו פגיעה בברית. פגיע בבריתות. עכשיו, מאיפה חז"ל לקחו את זה שעמלק בא לפגוע בבריתות? הרי זה לא כתוב.
מה?
היו חותכים את הבריתות של ישראל וזורקים כלפי השמיים. לא, כדי לומר לקדוש ברוך הוא, ראה במה בחרת. זאת אומרת שהמלאק מתנגד לראות קדושה בברית מילה. איך זה יכול להיות? זה מה, זה איבר מין, אתה עושה מזה קדושה,
זה מה? זה היה מסחה, כמו עכשיו כאילו מי שעשה דבר כזה, זה נראה כאילו ככופר. הם היו חלק מהעם.
מי, המלאק?
כביכול.
איפה המלאק היו חלק מהעם?
זה לא ערב רב.
המלאק זה...
מה
זה קשור לעניין בכלל? כן, אבל מאיפה חז"ל לקחו שזה היה המעשה?
אולי קרחה קרן?
לא, פשוט מאוד. ההקשר. הרי כל המצוות כולן שאנחנו מדברים עליה בפרשת כי תצא, כולן עוסקות בברית. אז אם זה מסיים בעמלק, סימן שעמלק בא לפגוע בברית. זה הכל. אז מה יכול להיות במלחמה? כן? אז במלחמה זה האופן שבו זה יכול להיות. מה? זאת אומרת שיש לעמלק התנגדות לקדושת הברית, התנגדות עקרונית. ולכן הביטוי זה אשר כרך, אגב, זה כתוב גם בדרך. דרך זה תמיד כינוי גם כן ליחסי אישות. דרך גבר בעלמה וכדומה. אשר כרך מלשון קרי. בסדר? כל זה קשור אחד לשני, ואז זה בעצם יכול להתקשר לכל המדרגות של הפגיעה בקדושת הברית. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ואתה עייף ויגע. עכשיו, מי זה הנחשלים?
הנחשלים?
עייף, יגע. על איזה חלק של העם מדובר? אז חז"ל אומרים שזה היה שבט דן. יש כמה חלקים שאומרים שזה היה שבט דן.
המאסף היה.
כן, ויזנב. כיוון שהוא המאסף לכל המחנות, ובסוף, אז תקפו את שבט דן. אבל יש גם דעה נוספת, שזה לא רק בגלל שהם היו בסוף. אלא בגלל שהענן היה פולטם. כן, הרי כל השבטים היו בתוך הענן, ואילו שבט דן נשאר מאחור. היה מחוץ לענן. ומדוע היה מחוץ לענן? הענן לא רצה לקבל אותם, מפני שהיו כולם עובדי עבודה זרה. מעניין. איזה עבודה זרה הייתה להם? פסל מיכה. פסל מיכה שהיה איתם. כלומר, זה סיפור ארוך, הם לא מבטרים על פסל מיכה. אז הם חלק מן העם, אבל הענן יש לו בעיות איתם. עכשיו, אם כן, עמלק בא פוגע בהם. מה היו צריכים כל הדוסים לומר? ברוך שפטרנו. עמלק בא וחיסל אותם. עכשיו אנחנו נשארים על טהרת המחנה.
זה היה מחנה.
נכון? כן, אז מה אומר משה? אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא. מה זה וצא?
צא מן הענן. צא, הילחם בעמלק. כדי להציל את מי? את הדפוקים שבציבור. זאת אומרת שיש פגיעה מבחוץ, לא עושים הבחנות. אין ברגע שיש אויב, אתה אומר, זה לא משנה בכלל, כולם, יש פה קנאות לאומית.
זה גם באופן טבעי קורה
מה?
זה גם באופן טבעי קורה מה, אנחנו רואים את זה עד היום.
כן, נכון, רואים את זה עד היום. למשל, יש אפילו הלכה. למשל, שמי ש... מי שפורש מדרכי ציבור, מה זה פורש מדרכי ציבור? מי שלא מתנהג כמו יהודי טוב. מה זה אומר? הוא אף פעם לא הולך לבית הכנסת, הוא בכלל פרק מעליו את כל עול התורה וכו' וכו'. הלכה היא, לא מתאבלים עליו. מעניין. הלכה קשה. כותב הרמה, ואם נהרג על ידי גויים, מתאבלים עליו. מה השתנה?
הרוב מלכות.
הוא
עדיין היה חי עם קודם.
מה?
הוא עדיין היה חי.
אבל מה זה משנה? אם נהרג בתאונת דרכים, לא מתאבלים עליו. נהרג על ידי גויים, מתאבלים עליו.
בגלל שהוא יהודי.
בגלל שזה מאבק בין ישראל לעמים. אז ברגע שזה בין ישראל לעמים, אתה כבר לא עושה הבחנות. בסדר? מדוע אני אומר את זה? כי בא מישהו שלומד תורה, אמר לי שהוא מעדיף ללחוץ את היד לערפאת מאשר לחבר כנסת, לא אגיד את השם, בגלל שזה רק רוצה להרוג, זה רוצה להחטיב. הגמרא אמרה, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. כן? ולכן הוא גם מעדיף למכור את ה... לקנות מגוי בשמיטה, מאשר לקנות מיהודי בשמיטה, מיהודי כזה, בגלל שגדול גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אז זה טעות. מתי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו? מדובר ב... זה נאמר תמיד בכיוון של פגיעה באומות נגדנו. זאת אומרת, כשבנות מדיין באו להחטיא אותנו, הנקמה הייתה יותר קשה מאשר כלפי מואב, שרק רצו להרוג אותנו. בסדר? אז גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אבל כשמדובר בתוך האומה, אז בכלל לא שייך. כן? ברור. כלומר, אם אתה בגלל זה מבטל את ההבדל בין ישראל לעמים, איך אמור בה? טוב, בקיצור, זה מכאן שהתורה היא לא דתית, היא קודם כל לאומית. לאומית. בסדר? זכור את אשר עשה לך המלך בדרך, בצאתך ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשים לך, ואתה עייף ויגע. ולא ירא אלוהים. מי לא ירא אלוהים?
לא, לכאורה זה הנחש
הלוחה. לא, בגלל שהם נכשלים, אז הם לא יראה אלוקים.
מי לא יראה אלוהים?
אלה שנכשלו.
הנכשלים. זאת אומרת, אתה אומר, כל הנכשלים, הם, אתה עייף ויגיע ולא יראה אלוהים. כלומר, כשאתה לא יראה אלוהים, אז המלך יכול לבוא. סיכלו ברש"י. המלך לא היה יראה אלוהים.
כן.
זאת אומרת, נכון שאתה עייף ויגיע, אבל המלך היה צריך להיות יראה אלוהים. כלומר, הוא צריך להתיירא גם מהעייפים והיגעים שבישראל. מהנחשלים שבישראל, הוא צריך להיות ירא. כי מי שמסתכל מבחוץ על ישראל, רואה את הקדושה שיש בהם, גם אצל הנחשלים. כן, מה אתה אומר?
אני חושב קצת אחורה, כמה שנים, אני חושב שזה היה משמעי זוכר. הרב הסביר פעם שכל פעם שיש זכור, זה ראשו שאדם היה רוצה לשכוח או ששכח ב...
נכון.
למה?
אז כאן אני רוצה באמת לחזור לפסוק י' ז', בסדר? השאלה שלך היא על פסוק י' ז'. פסוק י' ז' אומר לנו שני דברים. אומר זכור ואומר בדרך. זכור, כלומר כשאומרים למישהו שצריך לזכור, אתה בהחלט זוכר מלפני כמה שנים, כשאומרים שצריך לזכור משהו, פירוש הדבר שעלולים לשכוח, ולא עוד, אלא שיש נטייה בנפש לשכוח. ולכן בא הכתוב, הוא מזהיר אותך לא לשכוח. נכון? זכור. עכשיו, זכור, בגלל שמה שהמלך עושה, יש פה שתי בעיות. א', מה שהמלך עושה זה כל כך נורא, שהנטייה של הנפש היא להדחיק את זה. גדולי המכחישי השואה, הם קורבנות השואה עצמה. שזה לוקח להם שנים עד שהם מעיזים לפתוח את הפה, ולפעמים גם לא פותחים את הפה. כן? ולפעמים הדבר הוא כל כך חזק, שאתה אומר לעצמך, זה כל כך חזק, כל כך היום, שזה אפילו לא היה. כן? כלומר, יש איזה מין אמנזיה של הנפש, שרוצה להפקיע את זה. כלומר, יש דברים שהם טראומטיים כל כך, הם בעוצמה כזאת, שהנפש שמה עליהם סוגריים. זה לא קיים.
לכן דווקא שם התורה אומרת זכור. אבל יש לזה סיבה נוספת, בדרך. כלומר, יש רק סיטואציות היסטוריות מסוימות שבהן עמלק יכול לתקוף. ולכן אתה צריך לא לשכוח, בגלל שאם מדובר באויב קבוע, אתה לא צריך לשכוח שהאויב קיים. אבל אם מדובר באויב מזדמן, אז זכור. כי אתה צריך להיות מוכן אם תיווצר הסיטואציה שמאפשרת לו את התקיפה. ומהי הסיטואציה? בדרך. מה זה בדרך? כשאתה במצרים, המלאק לא יכול לעשות לך כלום. מדוע?
תחת מצרים.
אתה מוגן על ידי פרעה. אתה עבד לפרעה, פרעה לא ייתן להמלאק לפגוע בך. הוא צריך אותך. כשאתה בירושלים עם הממלכה שלך, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. הרי יש לך כבר מלך, יש לך צבא, אתה מפחיד את כולם. אז האפשרות היחידה של המלאק לחדור זה בדרך. כשאתה כבר לא כאן ועוד לא שם. זאת אומרת, זה כמו אדם ש... או להבדיל, אדם חולה ואדם בריא. אם אדם חולה והוא במיטה, אז הוא מוגן. הוא מוגן בגלל שהצוות הרפואי מטפל בו, הוא שומר על עצמו, הגוף נותן לו איתותים, אל תעשה שטויות וכדומה. אדם בריא, גם כן אין לו בעיות. אדם בהחלמה, יש לו בעיות. שמה הוא עלול ליפול. זה הזמן הקשה, אז המלאק יכול לבוא. כן? או כמו שברפואה גם, אז החולשה יכולה להופיע מחדש. אז זה מה שקורה בעמלק, כל פעם שיש יציאה מגלות, עמלק מופיע. זה קרה כשיצאנו ממצרים, זה קרה בימי מרדכי ואסתר, שאז באותם הימים התחילו לשוב לארץ ישראל, אבל עוד לא גמרו לשוב, ורוב העם נשאר בשושן הבירה, אז הייתה סכנת ההשמדה, הייתה שם השואה שנמנעה. גם מצאנו בימי שאול, כן, שעמדה מלכות ישראל לקום, ואז הגיע הזמן לחסל חשבון עם המלאק. וכמו כן...
זה כבר לא
בדיוק. לא, אני אומר כל פעם שעולים מדרגה. כן, וכמו כן, בימינו, ערב הקמת המדינה, כשכבר הייתה הצהרת בלפור, וכבר התחילה שיבת ציון, המלאק תקף בדרך. כי זה הזמן שבו ההשגחה כבר לא נמצאת בגלות, היא עוד לא חזרה לארץ ישראל, יש איזה חלל, איזה ריק, של השגחה, איזה הפקר, כוחות ההפקר מתפשטים אז, וזה הסכנה. לכן הוא רק כתוב, זכור, תזכור, תשים לב, זה יכול לקרות עכשיו.
אז השיטה הזאת של הרמב"ם, מה
שאומר הרמב"ם
בהלכות מלכים, כשנמכה מלך צריך להשמיד את
עמלק. נכון.
מהו השלב שבו צריך
להשמיד אותו? כלומר, בין העמדת מלך לבין בניין בית המקדש משמידים את עמלק. כי זה הזמן שהוא יכול לתקוף. יש כבר מלכות, כן, יש כבר מלכות, אבל היא עוד לא הושלמה.
אם עם ישראל היום, ממשלה תחליט שרוצה לבנות בית המקדש, אז יהיה אירוע כזה שעמלק יופיע מחדש, ואז יהיה צריך.
בדיוק.
אבל אם ידע מי זה עמלק.
בדיוק, כלומר, כשממשלת ישראל תכריז שהיא מקימה את בית המקדש, והיא עושה הכנות מעשיות, בדיוק באותה שעה נצטרך גם לצאת עם גדודים מיוחדים להשמיד את עמלק.
אחרי שתדעמי,
הם יבואו לפה מסתמה.
לא, אנחנו כבר נקומה.
לא, מי שהתנגד, הוא זה.
הרב צבי יהודה קוק אמר, כשיגיע הזמן, כבר נדע מזה. כן. אז הנביאים יגידו לנו. הנביא יבוא. כן, לא. כן.
אפשר להגיד שהיום הטרור הוא גם כן, הוא סוג של עמלק, הוא מזנף.
כל דבר אתה יכול להגיד זה עמלק, עמלק זה הספק, עמלק זה בגימטריה מסך נשא, עמלק בגימטריה, כל מיני שאתה רוצה, כן. כן, וגימטריה, פוליטיקה וכדומה. כן, אבל אנחנו מדברים פה על הלכות. הלכות זה לא דרשות, זה לא דרוש, דרושס. כן, והיה, והניח השם אלוהיך, לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחץ לך עמלק, מתחת השמיים לא תשכח. אז יש פה שתי הערות קטנות. מה זה... והניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. יש כמובן כפשוטו, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר דבר מעניין, שיש עמלק שבלב, שזה היעדר הכרת הנוכח. מובן? כן, למשל יש אדם, הוא אומר, אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אוי, זה בעיה, יש לך חטאים, אז איך אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא? טוב, בסדר, חוזר אחרי כמה זמן, תיקנתי את כל החטאים, עשיתי תשובה, אני עכשיו נקי. אז למה אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא? איזה חוכמה, יש לך מידות רעות. מידות רעות, בסדר. תחזור כש... חוזר, תיקנתי את המידות הרעות. למה אני לא מרגיש כזו? טוב, כי יש לך בעיות רפואיות, בעיות כלכליות, יש לך הרבה צרות, אז הצרות האלה מעיקים עליך. אז מקודם עליך, לכן אתה לא מרגיש כזו. טוב, בסדר. חוזר, פותר את כל הבעיות עכשיו. תיקן את כל העבירות, מקיים הרבה מצוות, והוא עכשיו עם מידות טובות, וגם בעיות אין לו בחיים. אז למה אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא?
לא צריך.
זה המלאק. לא. זה המלאק. זאת אומרת, זה הזמן של היעדר הכרת הנוכח. זאת אומרת, אתה מדבר על אלוהים בגוף שלישי ולא בגוף שני. וזה בגלל שיש איזשהו ריק שנוצר אז בנפש, שכאן הזמן של האדם להתגבר עליו. על זה נאמרתי מחץ לך המלאק. וזה, אין שום אדם יכול לעשות במקום אותו אדם עצמו. וזה, נגיד, זאת... כן, וזה דבר שאי אפשר לגשר עליו, על הריק הזה.
אחרי אלא... שאדם משלים את הכל?
כן. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיצא מהשפעת הגרביטציה של כדור הארץ. אבל אל הגרביטציה של הירח עוד לא הגיע. יש שלב כזה כששולחים טילים, כן, לירח. יש שלב שבו אתה משתחרר מהגרביטציה של כדור הארץ, ואתה עוד מעט, אוטוטו, מגיע לגרביטציה של הירח. ואתה עלול בדרך, בדיוק בקטע הזה, ללכת לאיבוד בחלל. כן. אז יש גם משהו כזה בנפש, שנוצר איזה חלל של ריקות של הכרת הנוכח בנפש, ועל זה נאמר, ארץ לא עבר באיש ולא היה אדם שם. ולכן האדם הוא הראשון שצועד בשביל הזה, ורק הוא יכול להציל את עצמו. כמו שאמרה גם המשוררת, כשאדם נופל מ... מטוס באמצע הלילה, רק אלוהים יכול להציל אותו. אז במקרה הזה, התורה חולקת על דליה רביקוביץ' ואומרת שכשאדם נופל מטוס באמצע הלילה, רק הוא יכול למחות את זכר המלאק. עכשיו, יש פה רק הערה קטנה האחרונה, מתחת השמיים, לא תשכח, מכאן שאת המלאק צריך למחות מתחת השמיים, אבל לא מעל השמיים, כי יש לו שורש שצריכים לנעות ממנו גם כן. טוב, עד כאן להיום. שלום. Thank you.